מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
אוקיי, היום האחרון של החופש. דניאל, מה בא לך לעשות?
ללכת לרופא.
מה? למה?
אני אוהב רופאים, הם פותרים לי בעיות.
אבל אין לך שום בעיות.
זה כי אני הולך לרופאים.
כולנו היינו מתישהו בבדיקת רופא. הרופאים הם האנשים שהתפקיד שלהם הוא לתקן את הגוף שלנו כשאנחנו מרגישים לא טוב. רופאים לומדים במשך הרבה מאוד שנים להכיר היטב את גוף האדם. את כל המערכות, האיברים, העצמות וכלי הדם. כדי שיוכלו להבין מה מתקלקל כשאנחנו לא מרגישים טוב, ואיך אפשר לתקן אותו. ללמוד להיות רופא זה לא קל בכלל. אלה נחשבים לימודים קשים, ארוכים ומסובכים, שלא קל להתקבל אליהם ועוד פחות קל לסיים אותם. תחשבו כמה אחריות יש בידיים של רופאים. זו הבריאות שלכם, ולזה אין מחיר. רוב תלמידי הרפואה מתחילים את הלימודים בשלוש שנים שבהן הם לומדים לימודים בסיסיים על הגוף. זה לא נדיר לראות תלמידי רפואה מסתובבים עם קופסה מלאה בעצמות ממוספרות ומנסים לזכור איפה נמצאת כל עצם ומה היא עושה. לאחר שלוש שנים, רמת הקושי והמורכבות עולה. התלמידים עוזבים את בית הספר לרפואה ומתפזרים לבתי החולים ולמרפאות, שם הם מלווים רופאים מומחים וותיקים ולומדים לעומק על כל אחד מנושאי ההתמחות שנדבר עליהם עוד רגע. לאחר שלוש שנים נוספות בבתי החולים, התלמידים ממשיכים לשנה שנקראת סטאז'. בשנה הזאת הם מתפקדים כרופאים ממש בבתי חולים, אבל תחת השגחה מרובה ולמידה מרובה עוד יותר. לאחר השנה הזאת, ואם הם עומדים בכל הבחינות, הם מוסמכים כרופאים מן המניין. אבל הדרך לא מסתיימת גם שם. הרופאים הצעירים ממשיכים ובוחרים במה מעניין אותם להתמחות. כלומר, רוב הרופאים לא נשארים רופאים כלליים, אלא בוחרים תחום שאותו הם לומדים לעומק במשך עד שבע שנים נוספות. ספרתם כמה שנים לוקח להיות רופא מומחה? אם לא, תחזרו אחורה ותספרו. המון שנים. תחומי ההתמחות הם רבים ומגוונים. למשל, אפשר ללמוד להיות רופא אור, רופא עיניים, רופא מנתח, רופא פנימי ועוד המון סוגים. רופאים שמתמחים במערכת העצבים למשל נקראים נוירולוגים. רופאים שמתמחים בשרירים ובעצמות נקראים אורתופדים. וכמובן שרופאים שמתמחים בשיניים נקראים רופאי שיניים. חלק מהרופאים עובדים במרפאות, שם לרוב מתחילים את הטיפול במקרים שהם פחות דחופים או פחות מסובכים, וחלק מהרופאים עובדים בבתי החולים ופוגשים חולים יותר קשים או שהטיפול בהם יותר דחוף. אבל רוב הרופאים שאנחנו פוגשים ראשונים הם רופאי המשפחה או רופאי הילדים. כשחושבים על זה, העבודה שלהם אולי הכי מורכבת, כי זה התפקיד שלהם לתת את המענה הראשוני למגוון של מצבים רפואיים, החל מכאבי בטן או ראש שיכולים לנבוע מהמון סיבות ועד מצבים יותר מורכבים, ולהפנות את המטופלים להמשך טיפול אצל הרופאים המומחים המתאימים.
אבא, אולי נלך ונדבר עם דוקטור מיכל?
אבל מה תגיד לה שכואב לך?
סמוך עליי, אני מומחה בזה.
מספר 526, לחדר מספר 4.
היי דניאל, מה נשמע חמוד? מה כואב לך היום?
באופן היפותטי, הכל.
אוקיי, בהחלט אחד המצבים המורכבים שנתקלתי בהם. אז אני חושבת שפשוט נריץ עליך את כל הבדיקות שאני יודעת לעשות כרופאת משפחה. מה אתה אומר?
אחלה, אבל גם תסבירי את כל הדברים שאת עושה כדי שהילדים שמקשיבים לנו יבינו מה קורה בכל הבדיקות. כי יש ילדים שקצת מפחדים מרופאים או מבדיקות, ואם הם יבינו בדיוק מה קורה, אולי הם יפחדו פחות.
אוקיי, אז נתחיל. השלב הראשון והחשוב ביותר נקרא אנמנזה, שזה בעצם מה הסיפור שלך? אני שואלת כמה שאלות כדי למקד את הבעיה. למשל, מה כואב? כמה זמן זה כואב לך? האם נפלת או קיבלת מכה כלשהי? האם למישהו במשפחה יש כאבים דומים? זה עוזר לי להבין את התמונה. ובינתיים, בראש, אני חושבת על כיוונים אפשריים.
ומה אם זה מישהו שלא יכול לדבר? כמו תינוק?
שאלה מעולה. אם זה ילד קטן שלא יכול לענות, לפעמים הוא יכול להצביע על סולם פרצופים כדי להמחיש איך הוא מרגיש. אם זה ממש תינוק קטן, יש מדדים שאפשר להסתכל עליהם, כמו הבעות הפנים, קיבוץ של אצבעות הרגליים ועוד. אחרי האנמנזה, אני מבצעת בדיקה גופנית כללית. לבדיקה הזאת יכולים להיות כמה חלקים שתלויים בתלונה של המטופל. אני בדרך כלל מתחילה מלהסתכל עליו. איך הוא נראה לי? האם יש שינויים חיצוניים שאפשר לראות, כמו חבלות, נפיחות, אדמומיות, שינוי בצבע האור או דברים אחרים? האם הוא כפוף או ישר? האם הוא מתקשר כרגיל? אחרי שאני מסתכלת, יש מגוון של בדיקות שאני יכולה לעשות, ואני משתמשת במגוון של מכשירים. בואו נראה כמה מהם. קודם כל, יש לי פה מכשיר מגניב ומשוכלל ביותר שנקרא סטטוסקופ. האמת שהוא לא משוכלל בכלל. זה מכשיר פשוט שעושה עבודה מאוד חשובה. הוא עוזר לי לבדוק את פעילות הלב והריאות.
רגע, דוקטור מיכל, יש לי סיפור קצר על ההיסטוריה של הסטטוסקופ. קבלו אותו.
פינת ההיסטוריה. עד המאה ה-19, כשרופאים רצו להקשיב ללב, הם פשוט הניחו את האוזן שלהם על החזה של המטופל וקיוו ששום תרנגול לא ינבח בסביבה או ששום כלב לא יקרקר, כלומר שלא יהיה רעש. בשנת 1816, רופא בשם רנה לנק רצה להקשיב ללב של אישה שהתלוננה על כאבים בחזה, אבל מתוך נימוס הוא לא רצה להניח את האוזן על החזה שלה. אז הוא גלגל חתיכת נייר ואותה הניח על חזה האישה והקשיב מהצד השני. הוא גילה שהוא שומע את פעימות הלב, את קולות הנשימה ואפילו קולות של המעיים בצורה טובה הרבה יותר מאשר באמצעות האוזן. מאז הסטטוסקופ שהמציא לנק עבר כמה גלגולים, אבל הרעיון הבסיסי שלו עובד עד ימינו.
אז הסטטוסקופ של היום מורכב מחרוט קטן שלידו קרומי פלסטיק, והם מחוברים לשני צינורות שנכנסים לאוזניים. כשהגוף עושה קול, זה מרעיד את הקרום, וגלי הקול נכנסים ישירות לאוזניים. קצת כמו מיקרופון. זו בדיקה לא כואבת בכלל, והיא מרגישה ממש כמו עיגול פלסטיק שמונח בכל מיני מקומות על החזה ועל הגב. אפשר להבחן בעזרתה הבעיות בתפקוד הלב, וגם להקשיב לנשימה ולדעת האם הריאות מתפקדות כהלכה. אם התלונה היא על כאב אוזניים, צריך להסתכל בתוך האוזניים, נכון? זה קצת קשה כי החור של האוזן הוא די קטן. האם ידעתם שהאוזן היא לא רק מה שאתם רואים מבחוץ? הנה עובדה מגניבה.
עובדה מגניבה!
האוזן מורכבת מכמה חלקים. האוזן החיצונית שאתם רואים נקראת גם הפרקסת, והתפקיד שלה הוא לקלוט את הצלילים השונים ולהעביר אותם לתעלת השמע. תעלת השמע מחוברת לחלק האמצעי של האוזן ולקרום קטן שנקרא אור התוף. כשגלי הקול מקים באור התוף, הוא מפעיל כמה עצמות קטנות שמפעילות את החלק הפנימי של האוזן שנקרא שבלול. דיברתם עליו בפרק שעסק בים, כי השבלול גם אחראי לשיווי המשקל בגוף, אבל שם גם גלי הקול מתורגמים לאות עצבי ומועברים לאיבוד במוח.
אז האוזן היא די עמוקה, וכדי לבדוק אותה, משתמשים במכשיר קטן שנקרא אוטוסקופ. האוטוסקופ הוא בעצם חרוט קטן מפלסטיק שמותאם למבנה של תעלת השמע, שבו יש פנס קטן, ובקצה השני שלו יש מצלמה מגדילה. אז זה בסך הכל כלי שמאפשר להסתכל פנימה לתוך האוזן. גם זו בדיקה לא כואבת, והיא מרגישה כאילו מישהו תוקע לכם אצבע באוזן, וזה הכל. ככה אפשר לראות האם האוזן אדומה מבפנים, משהו שיכול להעיד על דלקת, אם יש נוזלים באוזן או לכלוך שחוסם אותה. אם יש בעיה בעיניים, אפשר לבדוק אותן באמצעות מכשיר דומה לאוטוסקופ, שנקרא אופטלמוסקופ. זה בעצם גם סוג של פנס עם זכוכית מגדלת שמאפשר לי להסתכל אל תוך העין. אם תהיו פעם אצל רופא עיניים, יכול להיות שהוא יבקש מכם להניח את הראש והמצח על מין מנח כזה, בזמן שהוא מסתכל אל תוך העין. זה בסך הכל כדי שלא תזוזו בזמן שהוא בודק. גם בדיקה עם אופטלמוסקופ לא כואבת, רק אולי קצת מסנברת, אבל זה חולף במהירות. אם התלונה היא על כאב גרון, אני אבקש ממך לפתוח פה גדול ואני אסתכל על הגרון, בדרך כלל עם פנס קטן כי הגרון הוא קצת חשוך. אולי אני אעזר גם במקל קטן שנראה כמו מקל ארטיק. אני בעצם לוקחת מקל שטוח, ומניחה אותו על הלשון כדי להוריד אותה קצת למטה, כדי שהיא לא תפריע לי להסתכל עמוק לתוך הגרון. זה לא כואב, אבל זה מרגיש קצת לא נעים. הסיבה היא דווקא טובה. הלוע שלנו חושב, ובצדק, שזה עצם זר, והוא מפעיל רפלקס הקאה שאמור להגן עלינו. אז עושים קצת וזה עובר מהר מאוד. ככה אפשר לראות אם יש דלקת בגרון, אם הוא אדום או נפוח. אם רואים שם כתמים לבנים, זה אומר שדלקת הגרון היא של חיידקים, וצריך לטפל בה באנטיביוטיקה. אם התלונה היא על כאבי בטן, זה קצת יותר מורכב. יש המון סיבות לכאבי בטן. רובן פשוטות וחולפות. לפעמים זה נגיף או וירוס, לפעמים זו דלקת, ולפעמים פשוט אכלתם משהו מקולקל. בבדיקה של הבטן, אני מנסה לראות האם הבטן קשה, שזה דבר שיכול להעיד על נפיחות ובעיות במערכת העיכול. או שאני מנסה לזהות איברים שהם יותר גדולים מהרגיל, כמו הכבד או התחול, וזה גם משהו שיכול להעיד על דלקת. אם אני צריכה סקירה יותר מלאה של תפקוד הגוף שלך, דניאל, אני יכולה לבקש ממך לגשת לאחיות, ולעשות בדיקת דם או בדיקת שתן.
אני שונא בדיקת דם.
זאת אולי בדיקה קצת לא נעימה, אבל היא מאוד חשובה. כדי לעשות בדיקת דם, אתה תיכנס לאחות החמודה פה בחדר ממול. היא תבקש ממך לתת לה את היד, ובהתחלה תמשש את אזור המרפק מהחלק הפנימי. הסיבה היא שזה מקום רך שעוברים בו ורידים, שמהם אפשר להוציא דם. האחות תיקח צמר גפן קטן, ותשים עליו חומר מחטא, ממש כמו אלכוג'ל ששמים על הידיים, ותנקה באמצעותו את האזור. זה כדי למנוע זיהומים. אחר כך, היא תקשור סרט קטן מגומי לזרוע. זה לא כואב, אבל זה קצת לוחץ. הלחץ עוזר לוורידים להתמלא בדם. אז האחות תיקח מחט דקה-דקה ותכניס אותה לווריד. ההרגשה היא של צביטה כזאת, לא כיפית במיוחד. ובזמן הזה אתם יכולים לעצום עיניים כמו שאני עושה בזמן בדיקת דם. או להסתכל על העצים שבחלון, או לחשוב על שיר שאתם אוהבים. כי זה באמת עובר מאוד מהר. הדם זורם לתוך המבחנה או המזרק, האחות מוציאה את המחט במהירות, ואתם מקבלים צמר גפן ומדבקה. משם בדיקת הדם נשלחת למעבדה, ובמעבדה אפשר לבדוק הרבה מדדים שקשורים לדם שמייצגים גם את מה שקורה בגוף. למשל, אם יש מעט נוזלים והרבה תאים, זה אומר שאתם מיובשים. אם יש הרבה תאי דם לבנים, זה אומר שיש דלקת איפשהו בגוף. אם יש מעט ברזל, זה אומר שהעברת החמצן על ידי תאי הדם האדומים לא מספיק טובה, ואולי תקבלו תוספי ברזל. ויש עוד המון דברים שאפשר ללמוד מבדיקות דם. בדיקת שתן היא גם בדיקה שבאמצעותה אפשר ללמוד על מצב הגוף, רק מזווית שונה. וכל מה שאתם צריכים לעשות בה הוא פיפי. אבל לתוך כוס. אתם חושבים שתצליחו?
דוקטור מיכל, זה המון בדיקות שרופאה אחת יכולה לעשות. אבל האמת היא שמה שבאמת כואב לי זה השיניים. את יכולה לבדוק לי גם אותן?
דווקא זה משהו שרופאי ילדים לא עושים. רופאי שיניים לומדים רפואה במסלול קצת שונה מרופאים רגילים, וזה בגלל שהם חשובים ומיוחדים. אני אשמח להפנות אותך לרופאת שיניים מעולה, דוקטור קרן. היא תסביר לך על כל מה שרופאי שיניים עושים, ועל המכשירים שבהם הם משתמשים. אבל אני חושבת שנגמר לנו הזמן לפרק הזה, אז תוכלו להיפגש עם דוקטור קרן באחד הפרקים הקרובים. אז מה למדנו היום? רופאים הם אנשים מוכשרים ואיכותיים שלומדים שנים רבות כדי להכיר את מערכות הגוף. יש רופאים שמתמחים בכל מיני מערכות, ויש גם רופאים כלליים יותר, וביניהם רופאי הילדים והמשפחה. הם יכולים לבצע מגוון בדיקות באמצעות מכשירים לא מסובכים, כדי להבין מגוון רחב של מצבים רפואיים ולהפנות לטיפול המתאים. זכרו שאצל רופאי הילדים, הרוב המוחלט של הבדיקות ממש לא כואבות, ועכשיו אתם גם יודעים בדיוק מה עושים בהן ולמה צריך אותן. אז שמחו על הרופאים שלכם, ותנו לגוף לעשות את העבודה.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.